בסדר? יופי, תודה. מוריי ורבותיי, אנחנו רוצים להמשיך. בפעם הקודמת קיימנו שיעור, עכשיו באמת קודם משהו טכני נוהלי, אז מפעם לפעם באודיטוריום יש שם כל מיני התכנסויות, אז בואו נסכם על נוהל קבוע שבמקרה ושם תפוס, אז אנחנו נבוא לפה, נראה מקסימום ממראה שפה יש בעיה נתכנס פה, אבל תמיד אחת הכיתות פה בטח תהיה פנויה, אז נקיים את השיעור פה, אז שלא נצטרך תמיד להעמיד שם איזה מישהו ש... ומי שיאחר גם אחרי שישאר המישהו הזה שביקשנו שיודיע, אז נקבע איזה נועל שנקיים את השיעור פה במקום הזה, ואז יהיה יותר קל. זה דבר אחד. דבר שני, בשבוע הבא בזמן הזה, אז יוכלו סופגניות כנראה. אז לא נקיים שיעור בשבוע הבא, אבל לעומת זאת בעוד שבועיים, שזה אמנם חטא של חנוכה, אבל זה לא מדליקים תת של חנוכה, זאת אומרת זה כבר יהיה אחרי הדלקת הנר השמיני, ערב של אותו יום, ערבו של אותו יום, אז יתקיים שיעור. בשבוע הבא לא, בעוד שבועיים כן. בינתיים נוכל להגיד, עד שאולי החלק יגיעו, שנס חנוכה לא רק היה בימים ההם, הוא גם בזמן הזה. תיקחו סופגניה, תשימו לו פתילה, תדליקו אותה, תראו זה דולק 8 ימים, יש מספיק שמן. אז אפשר להדליק היום גם סופגניות, וזה עובד גם היום, וזולקים אפילו 8 ימים. אפשר לעשות ניסוי השנה באחת הסופגניות. בכל אופן, אז זה מוכיח שהניסים הם היו בימים ההם ובזמן הזה. לא רק בזמן הזה, אלא גם בזמן הזה. טוב, אז שוב, נסכם ונאמר ונזכיר את זה גם בסוף השיעור, אני מקווה שלא נשכח. השיעור, היום יתקיים שיעור כמובן, בשבוע הבא בזמן הזה לא יתקיים שיעור, כי אנחנו נהיה בעיצומה של ההדלקה ומה שבסמוך לה, ובעזרת השם בעוד שבועיים, שזה כבר מוצאי חנוכה, נקיים שיעור כרגיל. אז זה פשוט שהדברים יהיו ברורים ולא נצטרך לחפש אחד את השני. טוב, מוריי ורבותיי, בשיעור הקודם דיברנו על עקרונות, זה היה שיעור יותר מבואי, תמציתי, שדיברנו בו על העקרונות של ההתנחלות. וגם אמרנו במבוא לשיעור הזה, שאחת הבעיות של הפרקים שאנחנו עומדים לעסוק בהם, שיש בהם, זה לא בעיות, זאת אומרת, הבעיה שלנו, אבל המרכיב של האינפורמציה של הגיאוגרפיה, שמות ומקומות, תופס מקום מרכזי מאוד בפרקים הבאים, והדבר הזה הרבה פעמים גורם לכך שאנשים לא ילמדו את הפרקים, כי הם לא יודעים בדיוק מה לעשות עם האינפורמציה הזאת, חלק מהמקומות לא מוכרים להם, והם לא יודעים בדיוק איך ללמוד את הפרקים האלה. אז אחד הדברים שאני רוצה לעשות בפרקים שאנחנו עוסקים בהם, להראות שדברי הנבואה כאן לא פחות חשובים מדברי נבואה שבהם יש אירועים עם אקשן, מה שקוראים, כמו שיש בחלק של המלחמות, או באירועים אחרים, בספרים אחרים. ואנחנו, כפי שראיתי בפעם הקודמת, יש לדברים האלה עומק ומשמעות באמת מרתקים ומעניינים, שיש להם גם השלכות על פרקים רבים אחרים בתנ"ך. אני בטוח שאנשים שהשנה יקראו את קריאת התורה בחנוכה בשבוע הבא, אז ישימו לב שסדר הנשיאים יש לו משמעות, והוא לא סתם ככה שהיום הראשון זה זה, ביום השני זה, יש פה תוכנית עבודה והיא לא מקרית. אז זה דבר שני שבאמת נרצה לראות איך נושאים שונים באים לידי ביטוי, ויש לזה השלכות על דברים רבים. עוד נחזור לדברים שדיברנו בשיעור שעבר בהקשר לפרשת הלוויים, פרקים כ' וכ"א, אחרי שיסיימו בפרק י"ט את ההתנחלות של כל השבטים, כפי שכבר תיארנו בשיעור שעבר ברמה העקרונית, אז יוותר עדיין לטפל במקום מגוריהם של הלוויים. ובפרקים כ' וכ"א הכתוב יספר לנו על מרחב ההתיישבות של הלוויים, הכהנים והלוויים, ואז נבין גם את תפקידם ומשמעות העניין הזה, אבל נראה גם שגם שם יש 3 דגמים, דגם תולדה, דגם מדבר ודגם התנחלות, ושוב נחזור לדגמים הללו שוב ברמה עקרונית, לא נפרט את כל מה שעשינו בפעם הקודמת, אבל בהחלט נתבסס על הדבר הזה וניישם אותו בסבב נוסף על הנושא של הלוויים. היום נתחיל בפרק י"ג, וכפי שאמרנו הפרקים י"ג וכ"ד, המחצית השנייה של הספר, באופן כללי עוסקת בנושא של ההתנחלות, וזה הנושא המרכזי. באמת פרק י"ג עושה לנו שני דברים. א', הוא מסכם לנו את העובדה שהיו אזורים שלא נכבשו, ותכף נדבר על זה, זה חלקו הראשון של הפרק. החלק השני של הפרק מסכם לנו את ההתנחלות שנחלו שבטי עבר הירדן המזרחי עוד מידי משה. כך שבמידה רבה אפשר לראות את תוכנית ההתנחלות בכמה שלבים, שהשלב הראשון שלה היה עוד בספר במדבר בימיו של משה רבנו, ונראה תכף את הדברים, ויש לזה השלכות מעניינות שעוד נדבר בהן. פרק י"ג, יהושע זקן בא בימים, וכבר עמדנו על כך בפתיחתו של הספר בשיעור הראשון, שיהושע שחי 110 שנים כפי שכתוב מספר בסוף ספר יהושע, וספר יהושע מצטרע על כ-20 שנה מקסימום, 7 שנות כיבוש כפי שעוד נדבר בהמשך השיעור של היום, ויש עוד 7 שנות חלוקה, דיינו היציאה להתנחלות, שעוד מעט נראה כמה, מה היו המעכבים שלה. בכל מקרה, הספר עצמו הוא לא ארוך, ואם יהושע בגיל 110, אז הוא נכנס לארץ בגיל מבוגר, ובסביב 90, ואולי גם יותר, ובאיזשהו מקום, העובדה שהוא זקן, בא בימים, בטח בגיל כזה אפשר להגיד על מישהו שהוא זקן בא בימים. ויאמר השם אליו, אתה זקנת, באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. זאת הארץ הנשארת. ויש אזורים שנשארו ונותרו שלא נכבשו. וזאת הזדמנות גם לומר משהו שכבר הזכרתי אותו בעבר. אין מה לעשות, שעת מלחמה היא שעה שהמסגרות השגרתיות מתפרקות, כללי המשחק משתנים, עם כל הבעייתיות שיש בכך, אבל צריך להבין שדברים שעושים או אפשר לעשות בעיצומה של מלחמה, אי אפשר לעשות אחר כך. ומה שנקבע בעיצומה של המלחמה, נשאר כמציאות קבועה, ויהיה קשה לשנות אותה לאורך שנים. הדוגמה בתקופתנו, בששת הימים, מלחמת ששת הימים, באמת נשתנתה לגמרי המציאות של המזרח התיכון באופן משמעותי, והמקומות או המרחבים שעם ישראל הגיע אליהם באמת היו מיוחדים. היו כל מיני דברים שבוצעו במהלך ההתרחשות הזאת. למשל, כולנו באים לכותל וכולנו מגיעים לרחבת הכותל, אבל כולם זוכרים את התמונה של הכותל, כולל במלחמת ששת הימים, שזאת הייתה איזה סמטה צרה, ושאנשים היו באים אליה ככה בקושי המקום לזוז, ואנחנו מכירים את התמונות מתקופת המנדט ומהתקופה האוטומנית, ובכלל לאורך כל ההיסטוריה, תמיד הכותל זה איזה סמטה קטנה, הרחבה שלפני הכותל, הכותל תמיד היה גבוה, אבל הסמטה הייתה קטנה. היום אתה בא, אתה רואה את המרחב הגדול. אז הסוד הוא מאוד פשוט, הייתה שם שכונה, שכונה שלמה שנקרא שכונת המוגרבים, המערבים, כן, מגרב זה מערב, כן, המוגרבים זה בצד מערב, והם באמת היו בצד הזה, והייתה שם שכונה שלמה, צפופה, וטדי קולק, שהיה ראש עיריית ירושלים במלחמת ששת הימים, והוא גם היה מן המערך ולא היה חשוד בתור תוקפני מדי, אבל הוא הבין שזאת שעת רצון, וזאת הזדמנות, לא ייתכן שעם ישראל יגיע לכותל, והוא ייכנס לסמטה הזאת. תראו לעצמכם שעשינו. עכשיו, היום להזיז בית או להזיז שכונה ערבית, אני לא צריך לספר לכם מה היה קורה בכדור הארץ, לא רק במזרח התיכון. כל הארץ היה, העולם היה נע תפקוף על תפקוף פרסה במקרה כזה, וזה לא היה מצליח להתבצע. אבל מה שהוא עשה שם בלילה אחד עם שני טרקטורים, כן? אף אחד לא צפצף, ויש היום רחבת הכותל. אני מביא בכוונת הדבר הזה ולא הולך על דברים אחרים שאולי אפשר להתווכח, כן, לא, זה דבר איך אומרים שאף אחד לא מצטער אליו והוא מוסכם, ואמרו לו תושבים בעברית קלה, הייתה מלחמה, אתם צריכים להתפנות מפה, וסידרו להם מקומות אחרים, והיה איפה לסדר להם כי היו כאלה שברחו, אז סידרו אותם במקומות אחרים, והשטח הזה פשוט אישרו אותו, ויש היום רחבת הכותל. וזהו. עכשיו, מה אני אומר? שיש שעה שבשעת מלחמה אתה יכול לעשות דברים, יכול לשנות מציאות ולקבוע עובדות, אבל אחרי שהמלחמה מסתיימת ונוצרה מציאות חדשה אחרי המלחמה, אז קשה מאוד עד המלחמה הגדולה הבאה, כן? לעשות שינויים. ולכן, מה שקרה בימי יהושע במלחמות נקבע כמציאות שכל מי שגר במקום שהוא גר בו נשאר לגור בו. והדוגמה הראשונה היא באמת הפלישתים שתכף נדבר עליהם. אנחנו מכירים את הפלישתים שיושבים ברצועת החוף הדרומית, מאזור אשדוד, דרום, עזה, ועוד לעומק השטח, גת, עקרון, פחות או יותר השפלה הדרומית, רצועת החוף הדרומית, וגם יותר פנימה. זה היה תחום היישוב, הישיבה של הפלישתים, לאורך כל תקופת התנ"ך. כל השאלה הייתה, האם הפלישתים עשו לנו צרות ושלטו בנו, כמו שקרה בתקופת השופטים, כמו שקרה בתקופת שאול בחלקה, כמו שקרה בימי דוד, עד שדוד עדף אותם, כמו שיקרה אחר כך, אחרי פילוג המלוכה, שוב הם יתעוררו ויחגגו. הם נשארו שם. ובאיזשהו מקום, המציאות הזאת, השאלה אם אנחנו שולטים בהם, או הם שולטים בנו. זאת השאלה. אבל הם היו, זאת אומרת, האוכלוסייה, וגבולות ההתיישבות של אוכלוסיות אלו ואחרות משתנות בעיצומה של מלחמה, אבל בתום המלחמה, כשהמציאות מתייצבת, אז זה מה יש, וקשה מאוד לשנות אותה במציאות רגילה ושגרתית, ולפעמים גם בעיצומם של מלחמות זה לא פשוט. לא בכל מלחמה אפשר לשנות את הדברים. לכן אני בא לומר שמלחמות יהושע שנערכו, והייתה להם מגבלה, כי יהושע הלך לאזור ההר, כי באזור ההר רכב הברזל שהיה בידי הכנענים, זאת הייתה טכנולוגיה צבאית במושגים של היום כוח שריון, ולישראלים שבאו מהמדבר לא היה כוח שריון, היה להם אנשי חיל רגלים, וכשאנשים צריכים להשתלט על מרחב מסוים יש להם בעיה להשתלט עליו, כי במרחב הזה אי אפשר לפעול כאשר רכב הברזל אפקטיבי, ולכן אין להם מענה לרכב הברזל. המענה הזה יהיה רק בימי המלוכה, ולא בימי שאול, אלא בימי דוד, ובעיקר בימי שלמה והלאה. זאת אומרת, המענה ליכולת הטכנולוגית העדיפה של הפלישתים ושל הכנענים הייתה קיימת ולא היה לנו מענה. ולכן באזור ההר, שהברכבות ורכב הברזל לא יכולים לנוע, זה לא שטח מישורי, אז באמת באזור של ההר יהושע יכול היה להצליח וניהל את המלחמות, הצליח להקות את האויבים, וגם אחר כך גם להביא להתיישבות. באזור השפלה והעמקים נותרו מובלעות של נוכרים, בין אם זה זרים כנעניים, מאחד מהמאה הכנענים, ובין אם זה פלישתים, ובסופו של דבר הם נשארו תקופות זמן כאלה ואחרות, ויש מקומות שחלו שינויים בעקבות מלחמות מסוימות שהיו, אבל לא חל שינוי דרסטי במפת ההתיישבות, גם לא בימי דוד ושלמה. היהודים נשארו בין דן לבאר שבע, מדן ועד באר שבע, וזה אנחנו מכירים לאורך כל הדרך, כולל בימי שלמה. והדבר הזה באמת קשוב להבין אותו כשאנחנו מדברים על זה, לא איזה תמונת מצב זמנית, אלא תמונת מצב, הייתי אומר, כמעט קבועה לאורך כל תקופת התנ"ך. והדבר הזה באמת, אז הרבה פעמים באמת צריך להבין שמה שלא הבנו למשל במלחמת ששת הימים ברוב המקומות, שהקדוש ברוך הוא זימן לידינו סיטואציה היסטורית שיכולנו במסגרתה לעשות שינויים בכל מיני דברים, כולל בהר הבית. למשל, הדוגמה מערת המכפלה. מערת המכפלה זה מקום שהיה לו סטטוס בן דוד של הר הבית, והיה שם ויכוח גדול. והרב גורן ניהל ויכוח גדול מאוד עם דיין, שהיה שר הביטחון. מה יקרה עם המקומות האלה? הרב גורן בספר שלו שיצא לפני שנה, שנה פלוס, מתאר את הדברים בצורה מאוד מעניינת. בכל אופן, בחברון הוא הצליח, ובהר הבית הוא לא הצליח. ובאיזשהו מקום, הדבר הזה, אתם רואים את הדברים, את ההבדלים. אז אני אומר שוב, אני רוצה להזכיר לכם שעד מלחמת השחרור, שלא לדבר בין מלחמת השחרור למלחמת ששת הימים, יהודים יכלו להתפלל במערת המכפלה איפה? בחוץ, עד המדרגה השביעית שם, בחוץ, בחוץ לגמרי. אתה פחת לא יכול לדרוך בפנים. והיום המוזיקה היא אחרת. ושוב, זה דברים ש... זה עניין של החלטה ושל ביצוע בשעה מסוימת, ויש נורמות שנקבעות. עכשיו, פעם יהודים התפללו בוודאי, והמבנה הזה ביסודו הוא בכלל צלבני, או הרודיאני, בתשתית היותר גדולה שלו. כך שדברים משתנים, וכך קרה פה. ולכן כשאנחנו קוראים לספר יהושע בפרק י"ג, כאשר הוא אומר לו שארץ הרבה מאוד נשאלה לרשת אותה, הכוונה היא שיש אזורים שעדיין מיושבים בין אוכלוסיות זרות. ובפסוק ב' של פרק, זאת הארץ הנשארת, כל גלילות הפלישתים. והפלישתים זה כל מה שדיברתי על צורת החוף הדרומית, וכל הגישורי, מן השיחור אשר על פני מצרים, דהיינו הנילוס, ועד גבול עקון צפנה לכנעני תחשב. דהיינו האזור של רצועת החוף, מצפון סיני, דרך רצועת עזה, עד אזור דרומה מגוש דן של היום, אזור הירקון. חמשת סרני פלישתים, העזתי, האשדודי, האשקלוני, הגיטי והעקרוני, והאבים. האבים זהו עם שחי באזור עוד לפני שהפלישתים הגיעו אליו, כנראה שעוד היו שרידים שלהם בתוך אלה. מתימן כל ארץ הכנעני ומערה אשר לצידונים עד אפקה עד גבול האמורי. זאת אומרת יש גם רצועת חוף צפונית שהייתה באזור מה שקוראים היום הגליל המערבי, ואפילו באזור לבנון. בכל אופן, וארץ הגבלי וכל הלבנון מזרח השמש מבעל גד, בעל בק, תחת הר חרמון, בבקעת הלבנון, עד לבוא חמת. לנו יש רצועה בדרום לבנון, באזור הבקעת הלבנון. כל יושבי הער, מן הלבנון ועד משרפות המים, כל הצידורים. אנוכי הראשי מפני בן ישראל, לקפילה לישראל בנחלה כאשר ציוויתיך. במילים אחרות, נראה עוד מקומות שנשארו, ויש אזורים מישוריים, בשפלה, בהר, באזורים בין ההרים, שנותרו כנענים וכנעניים, והכתוב אומר לנו בכל אופן, הכתוב אומר ליהושע, אני כבר אטפל בהם, אומר הקדוש ברוך הוא, רעפיליה לישראל בנחלה כאשר ציוויתיך. דהיינו אתה תחלק את הארץ. ארץ, שתיארתי לכם את המפה בשבוע שעבר, אז יהודה, כל האזור של הפלישתים, זאת שפלת יהודה. עד היום קוראים לזה שפלת יהודה. ובאמת זה אזור, עד היום קוראים לאזור הזה מועצה אזורית מטה יהודה, בגלל העניין הזה. זאת זה יהודה. אלא מה? שיהושע מחלק את הארץ כולה בלי להתחשב מי האוכלוסייה בשטח. הקדוש ברוך הוא אומר, אם תרצו, אז אנחנו גם במשך הזמן נשתלט על האזורים הללו ונגור בהם. ואתה חלק את הארץ הזאת בנחלה לתשעת השבט.
יש לו לאלה תחלק את הארץ. יש לאלה תחלק את הארץ.
מה פירוש?
ביהושע.
כן, הוא מחלק את זה על פי גורל. הוא לא מחליט על זה על דעת עצמו, על פי גורל, על פי השם, אבל הוא לא מתחשב בעובדה שיש אזורים מסוימים שבהם יש אוכלוסיות כנעניות. הוא מחלק אותם בלי להתחשב בהם, והוא מחלק את זה לשבטים. ואתה חלק את הארץ הזאת בנחלה לתשעת השבטים וחצי שבט המנשה. כי שניים וחצי השבטים קיבלו בעבר הדין המזרחי. אז 9.5 ועוד 2.5, זה מה שעושה לנו 12 השבטים. אמו בעבר הדין המזרחי, הראובני והגדי, לקחו נחלתם, ואתם זוכרים, דיברתי את חיל הארץ אשר נתן משה, וארץ אשר נתן השם. זוכרים, דיברנו על זה, על הביטוי הזה. עוד נחזור לזה בהמשך, הנה גם פה. העבר הירדן המזרחי זאת הארץ אשר נתן להם משה בעבר הירדן מזרחה, כאשר נתן להם משה עבד השם. ופה הוא מחלק את האזורים מערער אשר על שפת נחת ארנון. נחל ארנון זה הנחל הדרומי ביותר, הוא נשפח במרכזו של ים המלח מצד מזרח, פחות או יותר מול מצפה שלם של היום. וממול אפשר לראות את נחל ארנון ביום של ראות טובה, שמסתכלים פה מזרחה, אפשר לראות את ה... שבר הזה בהר של עבר הדין המזרחי של נחל ארנון, רואים את זה גם מפה, לא צריך לנסוע לשם, אבל מי שנמצא שם רואים את זה מול מצד. בקיצור, זה הקו הדרומי של ראובן, והוא עולה צפונה, ובצפון יש לנו את ערי מואב ואת הגלעד, כן? והוא מגיע בסוף עד אזור החרמון, שיש לנו את הבשן. אז יש לנו ככה את ערי מואב, את ערי הגלעד ואת ערי הבשן ואת הבשן. פחות או יותר הגבולות מעוצבים באמצעות שלושה נחלים גדולים. נחל ארנון תוחם את האזור מדרום, יש נחל באמצע שנקרא נחל יבוק שנשפך באמצע הביקה, הוא בעצם חוצה את הגלעד לשניים, ויש לנו את נחל הירמוך שנשפח דרומית לכנרת. מהירמוך צפונה זה הבשן, בין הירמוך לאמצע עד היבוק, אז זה החצי הגלעד שניתן לגד, כן? דרום היותר יורדים לכיוון ראובן עד האזור של נחל ארנון. זה פחות או יותר גבולות החלוקה של השבטים בעבר הירדן המזרחי. והכתוב אומר לנו שנותרו במרחבים האלה, כפי שכתוב בפסוק י"ג, ולא רישו בני ישראל את הגשורי ואת המאחתי, וישב גשור ומאחת בקרב ישראל עד היום הזה. יודעים שגשור ומאחת היו מאחה, כן, אנחנו מכירים אותם גם בימי דוד, שהרי אבשלום היה בנה של בת תלמי מלך גשור, כן, והנה יש לנו פה את המקום. זאת אומרת, הם נשארו. עכשיו הכתוב מספר לנו ששבט הלוי, פסוק י"ד, לא קיבל נחלה. אנחנו רואים, נראה את זה, רק לשבט הלוי לא נתן נחלה כמו שכולם. הם קיבלו ערים, אבל הם לא קיבלו קרקע רציפה גדולה. הם קיבלו לשבט, אבל בתבזורת, מסיבות ובעקרות שנדבר עליהם כשנגיע לזה. בפסוק תדבב, ויתן משה למעטה בני ראובן למשפחותם. ואז הוא מתאר את הגבול של ראובן, ומתאר את הערים שיש לנו פה בשטח הזה, שבהם הם גרים. והכתוב מספר לנו פה באמת בצורה מאוד מעניינת את הפזור, ולא ניכנס פה לשמות של הערים בעבר הירדן המזרחי, זה נושא לשיעור מעניין בפני עצמו, זאת חושבת מול מפות. בכל אופן יש פה הערה מאוד מעניינת, בפסוק כף א', וכל הרי המישור וכל עבר הירדן המזרחי, הרי שעולים את הפלטה למעלה, את המישור למעלה, יש מישור, יש פלטה למעלה, כמו בגולן, אחרי שטיפסת את הרכס, אז יש לך אזור של כל דרום רמת הגולן, אזור מישורי, גם פה יש שם מישור. וכל הרי המישור וכל מלכות סיחון מלך האמורי אשר מלך בחשבון, עד היום יש מקום שנקרא חשבן, חשבון, חשבן, זה השם שלו, ככה הוא נשאר עד היום, שם של עיר בירדן. אשר יקם משה אותו ואת נשיאי מדיין, גרו שם החבר'ה, את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע, נסיכי סיחון יושבי הארץ, ואת בלעם בן באור הקוסם, ופה יש לו תואר קוסם, והרמב"ן ולא רק הוא עובדים הרבה מאוד על העובדה שבלעם היה קוסם, אדם ממגיקה, הוא קוסם, וזה התואר שלו, הוא לא נביא, הוא קוסם. והנושא הזה הוא נושא לדיון במסגרת הבנת דמותו של בלעם. הרגו אותו בחרב במלחמת מדיין, והיו גבל בני ראובן הירדן בצד המערבי שלהם, הירדן הוא הגבול, זאת נחלת בני ראובן משפחותם, הערים וחצריהם. אז יש פה רשימה של הערים שלהם באזור שהם גרים. התחום הדרומי זה נחל ארנון, התחום המערבי זה הירדן, בצפון יש גבול שנוגע, כפי שעוד נראה, וחלקו מתוחם באמצעות הערים המפורטות. פסוק כ"ד, ויתן משה למטה גד, לבני גד למשפחותם. ויהי להם הגבול יעזר וכל הרי גלעד וחצי ארץ בני עמון, כי חלק נכבש על ידי סיחון מלך חשבון. ומתארים פה עד הרי אשר על פני רבה. מה זה רבה? רבת עמון. זה רבת עמון. ומחשבון חסבן עד רמת המצפה. וממחניים עד לגבול לדביר. ובעמק בית הרם, בית נמרה, סוכות וצפון יתר מלכות סיחון מלך חשבון הירדן. וגבול עד קצה ים כנרת. ובכן זה עולה, כפי שאמרתי לכם, למעלה לכיוון עד הירמוך, נכון? עד הירמוך, כי שם אזור הכנרת, כן? עבר ירדן המזרחה. זאת החלת בני גדלי משפחותם, הערים וחצריהם. החלק השלישי, ויתן משה לחצי שבט מנשה, ויהי לחצי מטה בני מנשה למשפחותם. ואז הוא מדבר איתנו על הגבול בצפון, הבשן, ממלכת עוק מלך הבשן, וכו'. על המקומות האלה עוד נדבר ונחזור לדבר עליהם במסגרת הדיון על המזבח בפרק כ"ב, עוד נחזור לכל הדברים האלה. ובכן, הכתוב מסכם ואומר לנו בפרק י"ג פסוק ל"ב, אלה אשר ניחל משה בערבות מואב, כשהם עוד היו בערבות מואב לפני שהם חצו את הירדן, מעבר לירדן יריחו מזרחה. ושוב הכתוב אומר, ולשבט ללוי לא נתן משה נחלה ובנחלה של בני לוי יטפל יהושע בהמשך, כאשר מנועי ישראל הוא נחלתם, כאשר דיבר להם. כאן בעצם פרק י"ג מסכם את מה שפרק ל"ב ובמדבר כבר מלמד אותנו, שבעקבות ההסכם שהיה להם עם משה, אז הוא חילק להם את האזורים של עבר הירדן המזרחי, והוא תחם להם את המקומות, והגבול, יש גבולות גיאוגרפיים, ויש רשימות של ערים בכל מרחב, שהם מבטאים את נחלת 2.5 השבטים בעבר הירדן המזרחי. כן. לא, אמרתי שבני ראובן ישבו מאזור, מי שגר ברמת הגולן, אין גולן, הגולן זאת עיר והיא חלק מהבשן. כאשר העיר גולן שנמצאת במרכז מה שקוראים היום גולן, כן, היא בעצם נתנה את השם לכל האזור, ובעצם הגולן הוא חלק ממרחב גדול שנקרא בשן. ומי שגר בחלק הזה זה דווקא מנשה. אמרתי שיש בכל האזורים הללו, יש את העולים מהשבר הסורי-אפריקאי, מה שקוראים בקעת הירדן, עולים איזו עלייה ככה תלולה, ואז כשעלית למעלה, יש מישור. יש מישור כמו ברמת הגולן, כמו באזור הגלעד, כן? יש מישור, כן? יש מישור ישר, ובאמת השטח שם נישורי. הוא נראה הררי מאוד, כמו שמי שבא מכיוון הגליל ומסתכל על הגולן, אז הוא רואה הר גבוה. אבל באמת שעלית למעלה, דרך אגב, הגובה של דרום רמת הגולן, אתם יודעים מה הגובה? מה על פני הים? 300-400 מטר, תלוי איפה, זה כל הגובה. הגולן, החלק הגבוה שלו, הוא דווקא בחלק הצפוני, כן? אז כשאתה מגיע אזור מג'דל שמס וכו', אתה מגיע בערך ל-1,000 מטר, זה בערך הגובה של אלון שבות, ככה רק בשביל לא להתבייש, אתם במקום טוב גבוה, כן? אנחנו, היישוב היהודי, כאן האזור של דבי, היישוב היהודי הכי גבוה, אולי קלט נמרוד היום שם, נביעתיב, אבל בכל אופן אנחנו בפסגות של היישובים היהודיים בארץ, כאשר באמת שאתה מטפס את המדרגה של החרמון, אתה כבר מגיע ל-2000 ואת אומרת זה פרפזה אחרת, אבל באופן בסיסי, אבל בדרום הרמה זה 300-400 מטר, זה לא, זה נראה הרבה, כי אתה מתחיל מהכנרת שזה מינוס 200, אז אתה מתחיל במינוס 200 ואתה רואה עוד קדימה 300, אתה מקבל 500 מטר ככה במכה אחת, זה עושה וואו. אבל אתה לא, הכי יפה, אני מאהב לראות את זה בטיולים, כי אני עושה תצפית בוורד יריחו. וורד יריחו בעצמה היא מינוס, כן, 200, 150, מינוס 150. יש לידינו צ'ופצ'יק, שם של קיפרוס, ואני שואל את החבר'ה, כמה הגובה הזה? אז הם מסתכלים, אומרים, חבר'ה, זה מינוס 96. אבל על יד מינוס 200, אז מינוס 96 זה גבוה, כן? זה, יש לו את הצ'ופצ'יק שלו. אבל באופן יחסי לגובה פרי הים, אז מינוס 96. אבל הגובה ההוא זה מינוס 96. אז פשוט זה גם הסיבה, רמת הגולה נראית כזה גבוהה, למרות שבאופן מוחלט היא לא גבוהה כל כך, ובהחלט כדאי להיות ערים לנתון הזה. רבותיי, פרק י' ד'. פרק י' ד' מביא אותנו לנחלת ארץ כנען. וארץ כנען, כפי שאמרתי לכם כבר בספר במדבר, זה עבר הירדן המערבי. כי הגבול המזרחי של ארץ כנען הוא הירדן. 2.5 השבטים נחלו מחוץ לארץ כנען, בגבולות ההבטחה, אבל מחוץ לארץ כנען. ובתוכנית המקורית הייתה שכל 12 השבטים ישבו בארץ כנען, דהיינו במה שקוראים ארץ ישראל המערבית, ממערב לירדן. בכל מקרה, אחרי 2.5 שנחלו שם ועל דעת משה, הרי נותרו 9.5 שבטים בצד המערבי, בארץ כנען. פרק י' ד' פסוק א', ואלה אשר נחלו בני ישראל בארץ כנען, אשר נחלו אותם אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי אבות המטות לבני ישראל. על זה דיברנו בשיעור הקודם, בסוף השיעור, כשראיתי לכם את רשימת האנשים בפרק למד דלת של ספר במדבר, שהייתה לנו רשימה, וראינו שרשימת הנשיאים שם היא לפי סדר ההתנחלות מדרום לצפון, כי עוסקים בהתנחלות. אז ראשי המטות חוץ מיהושע ואלעזר במדבר למד דלת, הם נקבעו שהם ינחילו את העם את הארץ, והנה זה קורה. בגורל נחלתם, כאשר ציווה השם ביד משה לתשעת המטות וחצי המטה. כי נתן משה נחלת שני המטות וחצי המטה מעבר לירדן, וללוויים לא נתן נחלה בתוכם, כי היו בני יוסף שני מטות, מנשה ואפרים, שבט לוי יוצא מהספירה, וכשיוצא מהספירה אז נכנסים במקום זה אפרים ומנשה, או מנשה ואפרים. למה מזכירים קודם את מנשה פה? כי הוא בכור, וביחס לנחלה אז הוא ראשון. אתם רואים, זה פשוט מדהים לראות את זה בכמה וכמה מקומות. תראו, אחרי זה לא השפקתי לתת לכם בשיעור שעבר, רק תראו את זה עוד בעוד מקום. היו שני מפקדים גדולים בספר במדבר. המפקד הראשון הוא בהתחלת הספר, נכון? נכון? התחלת הספר. אז בואו תחזיקו יד רגע פה ביהושע י"ד, דפדפו רק לרגע בשביל לראות את העניין הזה. אין לי כמה דברים שלא הספקתי להגיד לכם, השיעור הקודם היה מאוד אינטנסיבי, אז נפלו ממני כל מיני פרטים שלא רציתי ככה לשבור את הרצף, אבל מפעם לפעם אני אוסיף לכם אינפורמציות על הבסיס של מה שאמרנו. תסתכלו למשל במדבר בפרק א', ובמדבר בפרק א', השם מצווה את משה בשנה השנית יצאתם ממצרים, שהם עדיין בהר סיני, לפני המסע מהר סיני לארץ ישראל, לעשות מפקד. עכשיו, הוא אומר לנו בדיוק את מי לפקוד, והכתוב מספר לנו שהוא אומר לפקוד את השבטים השונים, ואנחנו מוצאים שהוא פוקד אותם, כן? ויש פה את הסדר. אז למשל, אתם יכולים לראות בצורה מסודרת, תראו, פרק א', בפסוק למד ב', פרק א' פסוק למד ב', לבני יוסף, לבני אפרים, תולדותם כך וכך. בפסוק למד ד' לבני מנשה, זאת אומרת אפרים לפני מנשה. כי זה ביחס למסע, יסדרו אותם פה במסע בצורה כזאת. וכך באמת המפקד בפועל בפרק ב', מספרים לנו כמה כל אחד היה ואיפה כל אחד חונה, ואז הכתוב מספר לנו למשל בפסוק פרק ב' פסוק י' ח', דגל מחנה אפרים, לציב אותם, כך וכך, ועליו מטה מנשה. כי באמת אנחנו פה בדגלים, כמו שטענו בפעם הקודמת. אבל, כאשר אנחנו מגיעים למפקד בספר במדבר, בפרק כ"ו, בואו תסתכלו רגע, אחרי המגפה, פרק כ"ו, אחרי פרשת, כן, בספר, במדבר, בפרק כ"ו, תסתכלו, יש לנו שם את המגפה, שהייתה אחרי פרשת פור, כן, עם בנות מדיין וכולי, אז היה שם, ועושים עוד פעם מפקד. במפקד הזה, בואו נראה מה הסדר. אז שוב, הסדר הוא לפי סדר הדגלים, אבל בפרק כ"ו בספר במדבר, פסוק כ"ח, מה כתוב לנו פה? פרק כ"ו פסוק כ"ח, בני יוסף למשפחותם מנשה ואפרים. בני מנשה למחיר משפחת המחירי, נכון? ושגומרים את כל אלה ומספרים את כל הרשימה, אז מסיימים בפסוק למדי, אלה בני אפרים למשפחותם ולשמת אפרים. למה פה מנשה קודם לאפרים? למה? לכאורה, במפקדים כולם אפרים קדם למנשה. התשובה היא מאוד פשוטה, תסתכלו בבקשה בפרק כ"ו פסוק נון ב'. אחרי שגומרים את המפקד הזה, אומר השם למשה, פרק כ"ו פסוק נון ב', וידבר השם אל משה לאמור, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. דיינו, המפקד הזה הוא לא רק סתם מפקד לדעת כמה נותרו אחרי המגפה, אלא כל מי שנפקד במפקד הזה קיבל כרטיס זכאות להתנחלות בארץ. זה היה המפתח. כיוון שהמפקד הזה יש לו משמעות לצורך נחלה, בנחלה מנשה קודם לאפרים. נכון? אז הנה, כיוון שהמפקד הזה יש לו משמעות של נחלה, אז הסדר הוא קודם מנשה ואחר כך אפרים. אתם רואים? אז זה פשוט, עכשיו, מי שם לב, מנשה קודם, אפרים קודם, קוראים. מי מסתכל על זה בכלל, נכון? אני לא התעסקתי אתכם לא עם המספרים, שזה עתק. נושא מרתק מאוד. לא התעסקתי אתכם עם השמות של הנשיאים, שזה גם נושא מרתק. אפשר לעשות פה עבודה שחבל על הזמן, לשבת פה על הפרקים האלה, ולגלות פה דברים אדירים. אז נחזור חזרה לענייננו פה, ונחזור חזרה לפרק י"ד בספר יהושע, וראינו שבגלל שעוסקים עכשיו בנחלה, אז מנשה קודם לאפרים. וזה שיטתי, לאורך כל הדרך. עוד משפט אחד, ואכן הם מקבלים את הנחלות שלהם, ושוב הלוויים, הכתוב מדגיש, הלוויים לא נחלו, כי זאת הייתה הנחיה של משה וכו' וכו'. כן, בבקשה.
יש קישור בין המספר שבשבט ובין גודל הארץ שלהם?
כן, כתוב בפירוש לרב תרבה את נחלתו ולמעט תמיד תחתו. אבל פה אנחנו מגיעים לבעיה מרתקת בפני עצמה. אתה ראית את המפה, בפעם הקודמת, אתה רואה שיש שטחים לא, 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 לא זהים. יש כאלה שקיבלו שטח יותר גדול. כשאם אתה בודק את המספרים, אתה מגלה שאין התאמה בין גודל השטח קילומטר מרובע פר כמות נפקדים. והתשובה קשורה למשהו מאוד מעניין, וזה נוגע לעסקי נדלן. כן? מה שקורה זה ככה. תראו, קרקע לא נקבע הערך שלה רק לפי השטח שלה. זה אחד המרכיבים. אבל זה לא הדבר הבלעדי. ערך של קרקע נקבע לפי איזה, לפי איזה מדדים, לפי איזה פרמטרים?
פוריות חקלאות.
אם יש אוצרות טבע, מים. נכון? אם יש שם אורניום או נפט, וואלה, חבל הזמן, זה שווה הרבה כסף. נכון? עכשיו, לפי מה עוד?
מיקום.
מיקום. זה ליד כביש ראשי, זה זרוק במקום נידח.
המיקום זה שייך למה שכבר אמרנו בשיעור הקודם, שזה היה בית המקדש, אז איך יפה?
זה חלק מהעניין, כי אתה יכול להיות בפריפריה במקום עם דמה טובה כמו דן, אתה יכול להיות בפריפריה למטה כמו שימון בנגב. זאת אומרת, זה לא מספיק שאתה בפריפריה, אלא אתה כביש ראשי או זרוק באיזה פינה. קרקע שיש בחקלאות או אין בחקלאות, קרקע עם הרבה מים או בלי הרבה מים. עכשיו, אז הנה אתם רואים, לקרקע, הערך של הקרקע, יש פרמטרים שונים, ולא רק השטח. אז השטח הוא גם, בטח אם אני קונה בשטח מסוים, אם אני קונה שני דונם או דונם בגוש דן, זה הבדל גדול. אבל אם אני קונה שני דונם בגוש דן, וקונה 100 דונם בנגב, יכול להיות שזה יהיה אותו מחיר. זאת אומרת, אולי אפילו עוד עם פרופורציות יותר אחרות, נכון? למה? כי הקרקע נקבעת על כל מיני פרמטרים. כשמדברים לרב תרבה את נחלתו, תמעיט את נחלתו, זה לא רק פר שטח, זה פר שבט דן לצורך העניין, הוא אחד השבטים הגדולים, הוא השני בגודלו, מבחינת מספר הנפקדים, ובאמת הוא מקבל שטח לא גדול, אבל הוא מקבל שטח איפה? בגוש דן. ועד היום אתם יודעים למה גוש דן כל כך יקר, זה על דרך הים הבינלאומית, יש אדמה מצוינת, יש את הירקון עם מים עובר, יש לך את נמל יפו. בקיצור, יש לו, עד היום, גוש דן, בית שלושה חדרים בתל אביב, זה משהו אחר מאשר בית שלושה חדרים, אני יודע, במצפה רמון נניח, לצורך העניין. כן, לדוגמה, אני יודע מה, או באיזה חווה חקלאית, אני לא יודע איפה. זאת אומרת, אין חוכמות. והדברים האלה משחקים. לכן, מוריי ורבותיי, השטח, הוא באמת פר התושבים, אבל שטח לא במטראז' אלא בעלות של ערך קרקע ברבה של נדלן. ולכן צריך לחשבן את הדברים האלה. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. הדברים תכף, זה כבר דיברנו על זה, נכניס את זה לפה. החלוקה תתבצע על פי מה? על פי גורל. למה על פי גורל? אני יכול להגיד, דן בצפון, למה על פי גורל? חבר'ה, אם לא היה הפי גורל של הקדוש ברוך הוא, עד היום לא היה גומרים לחלק את הקרקע. למה? תן לי פה, תן לי שם, חצי מטר שם, חצי מטר. זה לא היה נגמר. הקדוש ברוך הוא חתך, זהו זה, הגורל חתך, זהו זה. אחרת עד היום היו מתווכחים איך לחלק את זה. וזה לא היה נגמר.
עדיין התלוננו.
מה זה? תראה, להתלונן תמיד התלוננו, אבל לפחות יודעים זהו זה. לא היו מגיעים לשלב של התלונות כי לא היו גומרים לחלק והיו כל הזמן חושבים שאולי זה יזוז מתלוננים, אתה יודע, התלונות מתחילות אחרי שהחליטו, נכון? עד מתחילים להתלונן אבל לא היו תלונות כי לא היו מחליטים. זאת אומרת, באמת הדבר הזה שדיברנו עליו כרגע מתקשה לתובנה שהגורל על פי השם היה גורל וקבע גבולות וקבע ערים, כי אם לא, באמת זה שאלה מצד האמת האובייקטיבית, באמת לפי מה קובעים, לפי מה אתה מחליט, הוא יקבל זה, והשאלות הן באמת הרות גורל. וזה לא קביעה לחודשיים, זה קביעה לדורות. אפילו ביובל, הקרקעות יחזרו לסדר החלוקה, כפי שחולקו בחלוקה הראשונית בימי יהושע, נכון? וזאת קביעה לדורי דורות, לנצח, אם אפשר להגיד כך. ובאיזשהו מקום, הדבר הזה הוא באמת לא פשוט. הלאה, מוריי ורבותיי, פרק י"ד. ובכן, הפרק י"ד הגענו בפסוק ו. הם באים לחלוק את הארץ. עכשיו, לפני שמתחילים את טקס החלוקה, יש מה שקוראים פרומו לכל העסק הזה, וויגשו בני יהודה אל יהושע בגלגל. העם נמצא עדיין איפה? בגלגל, כמו שאמרת לכם. הם יהיו בגלגל עד שיגמרו כל המלחמות, עד שיחליטו על מי ילך לאן, דיינו יחלקו את הארץ, ואז הם יצאו או אמורים לצאת משם, כל אחד למקום שיועד לו. אבל הם בגלגל. ואז לפני שיוצאים או ניגשים לשלב של חלוקת הנחלות, ניגשים בני יהודה, מה כוון נציגות, לא כולם, הולגים אל יהושע, שהוא המנהיג, ויאמר אליו כלב בן יפונה הכניזי. וכלב בן יפונה היה חברו משכבר הימים של יהושע, שהם היו יחד בצוות המרגלים. ואז הוא אומר לו, אתה ידעת את הדבר אשר דיבר השם אל משה, איש האלוהים, על אודותיי ועל אודותיך בקדש ברנע. כשאנחנו יצאנו לשליחות וחזרנו ממנה, יצאנו מקדש ברנע וחזרנו לקדש ברנע, וכשיצאנו לאז בן 40 שנה אנוכי, בשלוח משה עבד השם אותי מקדש ברנע לרגל את הארץ, ואשב אותו דבר כאשר עם לבבי, ואחי אשר עלו עמי, אם סיב את לב העם, ואנוכי מלאתי אחרי השם אלוהי. וישבה משה ביום ההוא לאמור, אם לא ארץ אשר דרכה רגלך בה, לך תהיה לנחלה, ולבניך עד עולם, כי מלאתי אחרי השם אלוהי. ואתה אומר כלב, הנה החיה השם אותי כאשר דיבר זה 45 שנה, מה דיבר השם את הדבר הזה אל משה, אשר הלך ישראל במדבר, ואתה הנה אנוכי היום בן 85 שנה. כן, בחור רציני בן 85, והוא אומר, אני עכשיו הבטיח לי משה אזור מסוים שאני דבקתי בו, ואני עכשיו רוצה לממש את ההבטחה הזאת של משה רבני. והוא אומר יותר מזה, עודני היום חזק כאשר ביום שלח אותי משה, ככוחי אז וככוחי אתה למלחמה לצאת ולבוא. כן, אני במלוא הכושר, ואני מתכוון בהחלט לעשות פעילות נמרצת של התיישבות. ואתה תנה לי את האר הזה אשר דיבר השם ביום ההוא, כי אתה שמעת ביום ההוא, כי ענקים שם וערים גדולות בצורות. זוכרים, דיברנו על שתי הבעיות שיפחידו את העם, הענקים והערים הבצורות. ודיברנו על זה, איך משה רבנו, סליחה, איך יהושע התמודד עם שני הדברים, גם עם הערים הבצורות וגם עם הענקים. בבקשה?
גם שר צילם.
נכון. ואכן, אולי השם אותי, כן, יחיה אותי והורשתים כאשר דיבר השם. ויברכהו יהושע ויתן את חברון לכלב בן יפונה לנחלה. על כן הייתה חברון לכלב בן יפונה הכניזי לנחלה עד היום הזה. יען אשר מילא אחרי השם אלוהי ישראל, ושם חברון לפנים קריית ארבע. ולמה קוראים לו ארבע? כי זה שמו של האדם הגדול בענקים. כי היה לו שלושה בנים, אחימן, ששי ותלמי ילידי הענק, והענק אבא שלהם קראו לו ארבע. ולכן קוראים לזה קריית ארבע. זה הקריה של מר ארבע, מיסטר ארבע. איך כתבו לו? מיסטר ארבע, אני מתלת מישהו גר בתיבת דואר ארבע, בקריית ארבע. אז זה היה הכתובת שלו. כתבו לכבוד מר ארבע, תיבת דואר ארבע, קריית ארבע. היה קל מאוד לזכור את הכתובת שלו. במילים אחרות, הנה זה ארבע. והשם של קריית ארבע, זה לא בגלל ארבע זוגות. הפשט הוא פשוט קריית ארבע, הקריה של מר ארבע. הוא היה איזה מישהו ככה, עם הופעה מרשימה, וכולם הכירו אותו, ובאיזשהו מקום הוא היה הביג בוס של העיר, ולכן קראו לעיר לכבודו העיר של ארבע, לכן היא נקראת קריית ארבע. זהו, ככה כתוב פה, וארץ שקטה ממלחמה. במילים אחרות, אנחנו עכשיו הולכים לדבר על, אחרי שגמרנו את הפרומו הזה, ועוד לפני שהתחילו לחלק, נתנו לארבע את מה שמשה הבטיח לו. עכשיו, כמה הערות קטנות בקשר לזה. עשיתי לכם כבר את החשבון, באחד השיעורים הקודמים, איך הגענו לשבע שנות כיבוש. זוכרים את זה או לא עשינו? עשינו? עשינו, גם אנו, אתם יודעים. זה לקוח מפה, זו הייתה אינפורמציה. 85 פחות 30, פחות, זאת אומרת, 45 פחות 37, זה עושה לנו 45 פחות 37, כי 38, סליחה, פחות 38, כי הם היו בשנה השני תצאה ממצרים, זה היה עד השנה 40, 38 שנה, עד הכניסה לארץ, עברו 45 מאז עד עכשיו, זאת אומרת, מה שנשאר זה מהרגע שהם הגיעו לשערי הארץ, ועד השלב שנגמרו המלחמות, יש שבע שנים, אז זה שבע שנות של המלחמה, כי פה יודעים בפשט את העובדה שיש שבע שנים של מלחמה, ועל זה דיברנו כבר בהתחלה כשהזכרנו את הנתון הזה. נתון נוסף שחשוב לחדד אותו פה, העיר חברון, כפי שנראה בהמשך, תינתן כאחד מערי המקלט. נכון? חברון הייתה עיר מקלט. נראה את זה בפרק כף. ואז השאלה הגדולה, טוב, איך זה מסתדר? הרי אם חברון שייכת לכהנים, לשבט לוי, אחד מ-48 הערים, ואחד מששת ערי המקלט, אז איך היא ניתנה לכלב? אז באמת הכתוב שם לב לעניין הזה, ואומר לנו בפירוש שלא תתפלאו, או שלא יהיה לכם בעיה בעניין הזה. אז הכתוב אומר לנו פה בפסוק פרק א', נגיע לזה בהמשך, שנתנו שם למי שנתנו את הזה, אז פרק א', פסוק י' א', ספר יהושע פרק א' פסוק י' א', ויתנו להם את קריית ארבע, אבי הענוק, הענק היא חברון בהר יהודה, ואת מקדושי הסביבותיה, דהיינו זה נתנו לחלק מן הרי הקהתי, ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לחלב בן יפונה באחוזתו. דהיינו, הסיטי, המרכז, העיר, מה שקוראים היום ג'בל רומיידה, האזור שהיה מוקף חומה, זה היה ניתן לכהנים, לבני קהת, זאת אומרת שהיו הכהנים במקרה הזה שם כפי שעוד נראה, ואילו את המרחב העירוני מסביב, הפרוז, הפתוח, את החלק הזה נתנו לבני, נתנו לבני יהודה. זאת אומרת, צריך להבדיל בין הסיטי, בין מרכז של העיר, שהיה מוקף חומה, ובין הפריפריה הפרוזה, הפתוחה של השכונות, של המרחב החקלאי, זה ניתן לכלב בן יפונה, כחלק מן הנחלה שניתנה באופן גלי ליהודה. כן, בבקשה.
כלב כבש, אחרי שהוא ביקש את חברון, אז הוא הלך לשם וכבש את החימן של הגרמיים?
תראו, אני לא יודע, כתוב שותק בעניין הזה. בכל מקרה, בין אם הדבר הזה קשור לעובדה שהוא אמר, אלון נעלה ויכול, נוכל לה והרשנו אותה וכו', אז הוא בעצם, מה שהפחיד אותם, איפה היה המקום שהיה ריכוז של גם עיר בצורה, וגם של ארבעה ענקים, כולל שם העיר ארבע בגלל הענק הזה, קריית ארבע סימלה יותר מכל המקומות האחרים את העוצמה של עמי כנען, של הכנענים. ודווקא שם אומר כלב, אנחנו ניקח את זה. זאת אומרת, הוא אומר, אני עוד יגור פה. אומרת, אתם פוחדים, אני עוד יגור פה. אמר לו משה רבנו, בעזרת השם, כשתגיעו לשם, אתה תגור שם. הבטיח לו. עכשיו הוא אומר, אוקיי, עכשיו אני רוצה לגור פה. אני רוצה לקבל את הזכות שמשה רבנו זיכה אותי, ואני רוצה לגור פה. אז נכון שרשי מביא לנו למה הפכו אותה למערת המכפלה, כי אזור תרשי, ויש שם קשה לאבד את האדמה. באמת, עד היום האדמה היא סלעית, היא לא אדמה קלה. כשבאו להתיישב פה בגוש עציון, תראו מה כתבו פה בהתחלה, היה קשה גדול. יש בעיות של מים, יש בעיות של מזג אוויר חורפי קשה, יש בעיה של קרקע זמינה מבחינה חקלאית, יש הרבה סלעים. זה לא פשוט פה לקיים יישוב, והתנאים הם לא פשוטים, והרבה התלבטויות, והרבה קושי היה במתיישבים שהתיישבו פה בהתחלה בשנות ה-30, אחר כך בשנות ה-40, וגם כשחזרנו לפה אחרי ששת הימים, גם כן לא היה כל כך פשוט, לא היה כל כך קל. והימים הראשונים, כולל באלון שבות, שהיה לי הכבוד להיות בהם, אז היום כולם באים, יש בניינים יפים, יש עסקה, יש חימום, יש חשמל, יש מים, יש אוטובוסים, יש... חביבי, כל הדברים האלה לא היו, לא היה. חשמל היה גנרטור עלוב, ומים היו מביאים במחלית, ואפשרת באמצע המקלחת, נגמר המחליה, בדרך כלל יום, לא היה יום שישי, שלא היו חבר'ה תקועים באמצע המקלחת עם סבון, והמים נגמרו, וכו'. היו מחפשים בתורנות, ובאמצע הזה יכול להיגמר לך החשמל. אם היו עושים שתי מכונות כניסה ביחד, אז הגנרטור היה נופל. אז היה תורנות, עכשיו אתה מחבס מ-4 עד 6, מ-6 עד 8 הוא מחבס, ואחרת הכל נופל. אז היו גם ימים כאלה פה, ולא היה אוטובוסים, היה אוטובוס אחד בבוקר, אוטובוס אחד בערב, וזהו, זה מה היה, ולא חשמל, מים לא היה, ולא דרכים, ולא מדרכות, ואיזה בניינים, וזה כלום. היה כלום. בהתחלה גם זה לא היה. הגענו מכפר עציון בצריפים, שהשאירו לה, זה לא היה צריפים, זה היה ביתנים כאלה של ירדנים. ובחורף היה שלג, יש לנו תמונות, יש לי תמונות אפילו מהשנה הראשונה שהיה פה שלג, והגשם, מה זה שלה? נכנס, היה לנו את הנורים כאלה, לא הפייר סייט עם נפט, היית צריך חמם, חבל על הזמן. אבל היה נחמד, היה כיף, היה בסדר גמור, לא היה שום דבר, היה יופי. אז בקיצור, אז אני אומר, גם היו תנאים לא קלים, לא היה פשוטים, אבל היה נחמד, היה מעניין. היה פה סיפורים, ברית מילה. היום יורד שלג, יש אוכל הכל. מה, לא, אי אפשר היה להגיע לפה. היה שלג, ואי אפשר היה להגיע. הביאו לנו, היו ימים ששלושה ימים, אין יוצא ואין בא, כלום. החשמל נפל, וזהו זה, ישבנו פה בלי חשמל, בקור, בלי חיבור ולא כלום. אחד הבנים של הרב בילון היה צריך לעשות ברית מילה, והיה צריכים להביא את ה... ולא היה... היה אותו תבר היום השמיני, הביאו את המועל עם נגמש, כדי שהוא יכול... כי רק הנגמש יכול היה לנסוע, היה שלג, הוא לא יכול להגיע. וממש בדקות האחרונות לפני השקיעה, עשו לו טיק-טק ברית מילה, כמובן שהברית מילה הייתה מה שקוראים בחוג המשפחה, המשפחה מבחוץ לא יכולה להגיע, בקושי שהוא הביא אותה מוהל, וזהו זה. אז זאת אומרת, היו פה, התנאים לא היו פשוטים, זה לא תנאים הקלים. אבל אני אומר, זה האתגר של, 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 של כלב. אנחנו נגור פה, נצליח. לא יעזור כלום, ואני אגור פה. ובחור בן 85, הוא אומר, כוכי אז, כוכי אתה, אני עכשיו הולך לגור פה, מה הבעיה, מה הלחץ? תנו לי רק, תסכימו על זה, אני הולך לגור פה, מה הבעיה? אין בעיה.
אפילו אם לא תסכימו.
כן, אפילו לא, רוצים להסכים, עדיף תמיד לעשות בהסכמה כל דבר. לפעמים, אם אין ברירה, אז לפעמים עושים גם דברים אחרת, אבל זהו.
כל שנכבשו ביחד עם הענקים, הוחרטו עם כל הענקים שיהושע החליט
כנראה, כן, כן, הוא החליט אותם ביחד ונשארו רק בשמורות הטבע באזור השפלה, מה שדיברנו. מוריי ורבותיי, סדר ההתנחלות. אנחנו עכשיו מגיעים לדבר מעניין. בעצם בגלגל הפילו תוכנית התנחלות לכולם. בעצם כולם יכלו לצאת עכשיו להתנחל. אבל מה שקרה בפועל, אנחנו מוצאים בפרק תדבב שאליו הגענו, בפרק תדבב מוצאים שיהודה תור נחלת יהודה. פרק תדזיין ויוזיין זה נחלת אפרים ומנשה. זה בסדר הזה, כי זה מדרום לצפון. לאחר מכן הכתוב עוצר ומספר לנו בפרק י"ח, עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ. זאת אומרת, מי שיצא בהתחלה היו רק השבטים המובילים, שזה יהודה ויוסף. כל השאר נשארו במרכז קליטה בגלגל. למה? למה שם על הכיפק, על חשבון הסוכנות החשמל, אין ארנונה, הכל בתנאים. להתחיל לטפס לכל מיני מקומות, ללכת, להתחיל לעבוד קשה, להתחיל להכשיר את הקרקע, להתחיל להתמודד עם בעיות. וואלה, זה לא פשוט. אז לא זזו. קראו להם השבטים המתרפים. יש שבעה שבטים מתרפים, שבעה. כאשר פה יש שניים וחצי, נכון? שניים וחצי. למה? אפרים וחצי מנשה. ויש פה יהודה. שניים וחצי כבר נחלו קודם, מה שקראנו בהתחלת השיעור, לעבר דן המזרחי. אז יש שתיים וחצי, זה חמישה. 12 פחות 5, זה שבעה. אז נותרו שבעה שבטים שלא נחלו. ולכן באמת בפרק י"ח מתארים לנו את העברת המשכן, עובר לשילו, מהגלגל, כי עכשיו עם ישראל, עכשיו הגלגל הפך להיות משהו צדדי, זה לא המרכז. עם ישראל עובר למרכז, והמשכן לא יכול להישאר בצד, אז מעברים אותו לשילו במרכז הארץ. ושבט בנימין, שכבר דיבר עליו בשיעור שעבר, שהוא נחלת השכינה, הנחלה שלו נזכרת פה, בפרק י"ח. פרק י"ט, עכשיו נשארו כמה? שישה שבטים, נכון? שישה שבטים. עכשיו ששת השבטים שנותרו, ואז יתארו את נחלותיהם, לפי סדר. אז הראשון שמתארים אותו, אני זוכר את זה בעל פה, למה? כי זה הולך לפי ים. אם אני מבין את ההיגיון, אז אני זוכר. אז זה מתחיל מדרום לצפון. השבט הכי דרומי, שעוד לא נחל, זה שמעון. הוא נוחל בתוך יהודה, כפי שאמרתי, מתחילים איתו. לאחר מכן מדברים על זבולון, ומדברים על יששכר, ואחר כך מדברים על אשר, אחר כך מדברים על נפתלי, ובסוף מדברים על דן שעבר דירה ולא מפה לצפון. זאת אומרת, ששת השבטים שנותרו זה אלה 1, 2, 3, 4, 5 ושימון שהזכרתי אותו קודם, זה שישה שבטים. עכשיו לפי מה תיארו את תהליך ההתנחלות? לפי מה תראו, מדרום לצפון, השבטים המובילים שהלכו בהתחלה, שבט בנימין שהיה באמצע ביניהם, וכן, שבט בנימין, הוא פה, בן יהודה ליוסף, הוא כאן באמצע ביניהם, ואחר כך מדברים על השבטים האחרים, ולפי סדר ההתנחלות. כאשר יש שלושה שלבים להתנחלות, שלב ראשון של ההתנחלות היה כאשר הם עוד היו בערבות מואב, ומשה הנחיל אותם, וזה היה שניים וחצי השבטים, כן, של עבר הירדן המזרחי, שבטים המזרחי, כן, נכתוב את זה בקיצור, השלב השני היה בגילגל, בעצם כולם קיבלו את תוכנית ההתנחלות, כן? והיא מתחילה פה, כאשר מי שהנחיל אותם היה יהושע, אבל מי שיצא בפועל אחרי כל הדברים האלה, היו 2.5 השבטים שהם יהודה, אפרים וחצי מנשה מערב, כן? ואז נשארו בשלב השלישי, הפילו עוד פעם גורל, כן? וזה קרה בשילו. ואז השבטים המתרפים האחרים, דיינו, שמעון, וכפי שכבר תיאר קודם את כל הרשימה, מדרום לצפון, זה היה השלב השלישי של ההתנחלות, כאשר גם פה כמובן המפיל את הגורל בפעם נוספת, זה היה שוב יהושע. זאת ההתנחלות התנהלה בשלושה שלבים. עכשיו אתם מבינים לבד, כל אחד, עד שזזים איתו, ועד שהוא הולך, ועד שפה, למה זה לקח? 7 שנים. אין סיבה שזה ייקח כל כך הרבה זמן, אבל לחסל מעברות, לחסל אתרי קרוונים, זה לוקח זמן, אנחנו מכירים את זה. למרות שהמסה הגדולה הייתה בהתחלה, אבל היו כאלה עד שאתה מזיז אותם, עד שאתה מוציא אותם, עד שאתה מעביר אותם, עד שהם נקלטים באזור החדש, את מבצע העברת האנשים מהגלגל לחלקי הארץ השונים, נמשך 7 שנים. לא צריך 7 שנים בשביל לתת להם תוכנית, את התוכנית, לדעת כזה לוקח, לדעת שעתיים, כל אני יודע לאיפה הוא צריך לגלל. אבל בפועל, כתוצאה מכל ההתמשכות וכו' וכו', אז זה לקח 7 שנים. וזה מה שלקח 7 שנים. בבקשה? שבט בנימין הוא מן המתרפים. מן המתרפים. בפירוש. בבקשה? בשלישי, בהחלט הוא בשלישי. בראשון היה משה עם 2.5 בעברת המזרחי. בשני היו יהודה, אפרים וחצי מנשה מערב. וכל 7, וזה מופיע בפירוש, בפרק י"ח. ואנחנו נראה את זה, כן? וכתוב מספר לנו בפרק י"ח בפסוק, כן? פסוק ג' ויאמר יהושע אל בני ישראל, עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ אשר נתן לכם השם אלוקי אבותיכם. ואז הוא עושה מבצע אכלוס ומפיל עוד פעם את הגורל, כפי שכתוב בפסוק י', וזה קורה בשילו בפסוק ח', כן? ובשילו הוא מפיל להם את הגורל, ואז הם יוצאים. הראשון שיצא בפסוק י' והיה על גורל מתה בני בנימין, בן בני יצג עולם, בן בני יהודה ובן בני יוסף. ואחר כך הכתוב מספר לנו בדיוק את הנחלה שלו, והוא מתאר אותה, ועל האופי של התיאור נדבר על זה בשיעור הבא, נראה בדיוק איך מתארים את הדברים. ואחר כך בפרק י' יש רשימה של עוד 6 שבטים. שמעון הראשון, כפי שאתם רואים בפסוק א', לאחר מכן פסוק, זה הגורל השני, כי הראשון היה בנימין, נכון? השני הוא שמעון, השלישי, פסוק י', זה זבולון, הרביעי, יששכר, החמישי, זה פסוק כ"ד, אשר השישי, נפתלי, בפסוק ל"ב, והיא הלווה את הגורל השישי, ולמטה בני גן יצא הגורל השביעי, דן, אחרונים בפסוק מ', ראית? הוא מונה אותם, עד 7. ואתה רואה שהראשון ברשימה הוא בנימין, בגלל שהוא צמוד למשכן, כי הוא נחל השם. אחר כך הוא יורד לשמעון, ואחר כך מדרום לצפון את כל הרשימה. בסדר? עכשיו על האופי התיאור ועל המקומות, אז נדבר בעוד שבועיים. להתראות, וחנוכה שמח. אז הבנו את הסדר, אתם אומרים יש פה סדר, זה לא סתם ככה. יש סדר, יש ארגון, יש הכל, יש לזה היגיון משלו וכו'. כן.
מי סתת את המפה?
עוד פעם?
מי סתת את המפה של ישראל? של ארץ כנען?
מה קורה? מי סתת את המפה?
מי סתת? מי קבע את הנחלות? מי קבע את
המודה
של המחלות?
יהושע בגורל.
אז למה קבעו ששמעון יהיה נבלע בתוך יהודה?
לא יודע, ככה גורל קבע, הנה, בבקשה, תראה.
אבל סרטטו את זה ככה.
מה זה?
אבל סרטטו את הנחלה של שמעון בתוך יהודה.
כן.
למה?
שאלה, אבל ככה הגורל נשא את זה. הגורל נשא את זה. הסיבה לזה כנראה קשורה, החלקם ביעקב אפיצם בישראל. שמעון ולוי אחים פלטרה שוריהם, החלקם ביעקב אפיצם בישראל. אז את שמעון העיפו לקצה, והבליעו אותו בתוך יהודה, והוא בית גם נבלה במשך השנים ביהודה, ואיבד את זהותו עצמית. שבט לוי התפזר ב-48 ערים, החלקם ביעקב אפיצם בישראל, הם שברו על זהותם, היה להם תפקיד חשוב בגלל התיקון שהם תיקנו בחטא העגל, לכן הם גם קיבלו במשכן, סביב המשכן להיות, אבל הם לא יחד עם כל הדגלים, הם קיבלו פיזור החלקם ביעקב, אפיצם בישראל. הפיזור הזה במקום עונש כמו אצל שמעון, צריך להיות ברכה, כפי שעוד נסביר, של שליחות, של הוראת התורה.
אני חושב גם שמעון שהוא נבלה בתוך יהודה, כמו גם מוגן ביהודה. יהודה גם מגן עליו.
נכון.
אז זה גם איך שהוא טוב?
זה גם טוב, אבל...
אין לו תמוניות.
בוא נגיד, זאת בעיה, כי הוא איבד את הזהות שלו, אתה יודע. מצד אחד טוב שאתה מוגן, מצד שני איבדת את... אין לך עצמאות, אין לך קיום עצמי.
תודה.
בבקשה.
כן, משהו אחד?
כן.
כנראה פספסתי את זה.
כן.
לגבי הגורלות. הגרילו בהחלה לכולם.
לכולם הגרילו בגלגל, לכולם ידעו. זה לא מפורש, אבל זה ברור לגמרי, כי הוא יכול לבוא להם בטענות, עד אנה תתרפו לעבור לרשת. לא אמרת להם איפה ללכת. ברור לגמרי שכולם ידעו ללכת לאן, כמו שיהודה ידע ללכת. כמו שכתוב יהודה יעמוד על גורלו, אפרים ומנשה יעמדו על גורלם. זאת אומרת, יש גורל. כמו שהם קיבלו את גורלם, גם הם ידעו. רק אלה הלכו ואלה לא הלכו.
תודה רבה.
בבקשה.
חג שמח.
חנוכה שמח.